אנחנו נמשיך לדפים של שבוע שעבר, שרק לגענו בהם נגיעה ראשונית על יראה ואהבה. דיברנו מה שדיברנו, ועכשיו דברים אחרים. בסדר? האמת היא שאני יכול להחזיק את הדף הזה שנה שלמה, ולא לחזור על עצמי.
אפשר גם בלי
להחזיק. אפשר גם בלי הדף, נכון. בואו נתחיל כאן פרק, חודש בפרק ב', הלכה א'. נתחיל ביחד להתגלגל, ויש אחד דברים ספציפיים כאלה ואחרים. בוקר טוב. אלא שתגידו ביחד, לא, אין בקורת ביציאה, הכל באולם. אני קורא, אני אקרא, ונתחיל לדבר קצת. יש לכם. איזו תשובה גמורה? זה שבא לידו דבר שעבר בו, ואפשר בידו לעשותו, פירש ולעשה את פני התשובה. לא מהירה ולא בכשלון כוח. כיצד? הרי שבא לאישה בעבירה, ולאחר הזמן להתייחד עמה, ועומד באהבתו בה וכוח גופו במדינה שעבר בה, פירש מלעבר זה ובעל תשובה גמורה. הוא ששלום העבר וזכור ובורך במי תחורותיך, ואם לא שווה אלא במי זקנותו, בעת שאי אפשר לעשות מה שהיה עושה, אף על פי שאינה תשובה מעולה, מועלת היא לא ובעל תשובה הוא. אפילו עבר כל ימה ועשה תשובה ביום מיטתו, בעת בתשובתו, כל עבונותיו נמחלים, שנאמר, עד אשר לא תחשך השמש ואור בירח וכוכבים ושב ערבים אחר הגשם, שהוא יום המיטה. בכלל שנזכה באורו ובשב כל מי שימות, נסלח לו. כן, זאת ההלכה שאני לא יכול להגיע לראש השנה והיא תחפק על ההלכה הזאת לפחות 10 פעמים, כבר הרבה מאוד שנים אני עושה את זה, כל פעם מחדש נפתח את הדיון. והשאלה הראשונה שאני שואל את עצמי, או משתף אתכם, ונראה אתכם מה אתם, איך אתם מתחילים את היום, את הבוקר, עם השאלה שהיא באמת שאלה תמימה, תמימה למראה. הרמב״ם ממציא מושג שלא קיים במקורות. אין מושג שנקרא תשובה גמורה. זה המצאה של הרמב״ם. ושם אני שואל את עצמי, הרמב״ם היה לו מספיק בקורות ידע על התשובה? סכת יום, וכל השס מלא מעיני התשובה. ואתה מביא אותם, חלק מבחות תשובה. ובכל זאת, הרמב״ם לא הסתפק בזה, והחליט לדבר על מושג התשובה הגמורה. תכף נראה מהי התשובה הגמורה, ולאן הוא לקח את זה, וזה אחר כך. שלב ראשון, אני שואל על המניע, וזה קשה לדעת, ומה באמת הניע את הרמב״ם לחרוג מהמוכר, לחרוג מהידוע לו, מהמקורות הקיימים, וללכת למושג חדש שאין לו מקור, שנקרא תשובה גמורה. מה אתם חושבים שיתריע אותו? אני מאוד נזכר ככה בהקדמה של הרב קוק, שמה שכל ימיים אני מדבר על התשובה, והספרות עוד לא גילתה את סוד התשובה, ויכול להראות לזה פעם שעברה. לא, לא. והרמב״ם אני חושב ש... סתם, אני שואל, מה היה חסר לו? למה... גם הדוגמה כבר שהוא מביא, צריך להתבונן מה הטבעה של הדוגמה, ולמה דווקא הדוגמה הזו, אבל זה נשאיר אחר כך. שלום ראשון, נשאל למוטיבציה, אחרי זה מה הוא עשה עם המוטיבציה הזאת. וזאת השאלה הראשונה כאן. מה, אגב, המילה הפורעים, יש פה צמדים, מה המילה הניגודתית תשובה גמורה? הוא לא אומר תשובה לא גמורה. מה המילה הניגודית כאן בהלכה הזאת? איך?
מעולה, תשובה
מעולה. רגע, יש אבל גם משהו יותר ברור. הלאה, אז מה הוא? אין התשובה מעולה, ולכן מה הוא?
בעל תשובה.
פשוט בעל תשובה. יש בעל תשובה, יש בעל תשובה גמורה. כן, למדנו כבר עכשיו מונח חדש, שהוא באמת פרי רוחו של הרמב״ם. יש היום שבעל תשובה גמורה, יש לנו שבעל תשובה. אינה התשובה... הוא אומר עוד דבר, מועלת היא לו. מה הכוונה מועלת היא לו? מה זה מועלת היא לו? היא נותנת לו איזה... היא מועילה משהו. נותנת לו איזה מעלה.
משחק מילים.
והאם התשובה הגמורה גם כמועלת לאדם?
זה משחק מילים מאוד יפה.
מה?
של מעילה ותועלת.
הייתי עם כל הרותו?
זה משחק מילים יפה של מעילה ותועלת.
אוקיי, נכון, אני מסכים איתך, אבל אולי... בואו ננסה להיכנס לעשות להרגיש את המתק. כשיודעים... לומדים הלכה, בכלל לומדים משהו, לא די לדבר על התוכן, צריך להיות רגיש למילים. ברירת המילים כאן היא מאוד, מאוד משמעותית. איזה מילים אתה נוקט כדי להביע את מה שאתה רוצה להביע. ואז הוא אומר, אינה, יש תשובה שאינה מועלת לו, הוא בעל תשובה. אז מה, אם היא גם בעל התשובה גמורה, את יכולה לדבר על המונחים שזה מועיל לו משהו? וזה לא מועיל לו משהו? מה זה כאן מועלת לו? מה, באיזה מובן? מה, באיזה מובן התועלת? כי יש פה איזה מין תועלת שתהיה איזה רווח, כאילו שאם היא חזרה בתשובה. מה הכתיבה של ה... מה העניין פה? ואז הוא הקצין עוד יותר, שאפילו עבד כל ימיו, עבריין מועד. כל ימיו היה עבריין. ומה בסוף קרה? מה בסוף קרה? מה זה בעל תשובה בסיאו? אולי באחד הפרדוקסים הכי חריפים כאן. כל ימיו הוא עבריין. ומתי הוא חזר בתשובה? ביום מותו. ומה קרה לו אז ביום מותו? לא, לא, מה קרה לו? הוא אומר כמה מילים, תשימו לה למילים. מה קרה לו ביום גיטתו?
נסלח לה.
מה? לא, מה קרה לו? מה עבר עליו?
התחלו לו כל עבודותיו.
רגע, חבר'ה, אתה לא שם לב. מה קרה לו ביום המיטה?
זכר בוראו.
זכר בוראו ושב. מה זה אומר? הוא הניח תפילין? לא, מה פתאום הניח תפילין? מה קרה לו בדיוק? זכר בוראו. יש לו אלוהים, כמו שאומרים. זכר בוראו. זה על פרה זה לקומם. כלומר, אדם כל ימיו חי בעבירה. וביום אותו, אפילו כבר לא יכול לקיים מצוות כי כבר יום אותו. כלומר, כבר יכול לעצוב יום אותו. וכל מה שקרה לו כאן, שהוא זכר את בוראו. הוא שב וזכר את בוראו. ונזכר שיש אלוהים. זה הבעל תשובה. שבצד אחד זה דבר שהוא אדיר. כבר באמת זה מין עין כל כך טובה בני אדם. זה לא דווקא ליהודים אגב. הוא לא כל כך כותב דווקא על אם זה יהודי או לא יהודי. אפילו זה לא נכנס אליי לדבר על זה. הוא מדבר על אדם שחי בעולם. והיה כל ימיו... כל ימיו... עבר כל ימיו. עבר כל ימיו, זה, הוא לא פירט מה זה עבר כל ימיו, עבר כל ימיו, כל החיים שלו הוא היה עבריין, עבר כל ימיו. מה קרה ביום אותו? זכר את בוראו. שאני זכר את בוראו. זה נורא מרגש לראות אמירות כאלה. איזה אדם, אני מסתכל על הרמב״ם מבחינתו, מסתכל על בני אדם, מנסה לפתח איזה עין מבחינתו, איך זה נראה בעיני הקדוש ברוך הוא? איך בני אדם נראים? איך נמדדים בני אדם? איך הם נמדדים בדיוק? איזה פרמטר אתה יכול לבוא כאדם מבוגר, שמסתכל כבר על החיים כאדם מבוגר, רוצה להבין איך מסתכלים על בני אדם, איך הם, אולי איך הקדוש ברוך הוא באמת שופט אותם, איך אנחנו באים לדין. יש פה אמירה מאוד 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 מרחיקת לכת, מאוד גם לא מוכרת לנו. מסתכלים על העולם, מסתכלים על החיים, אתה רואה שם את המוני בני אדם, אתה חושב את עצמך, איך אני יכול איך אני יכול למדוד את האנשים? איך אני יכול למדוד אותם? אז התשובה היא זוכרים את בוראם. כאילו זה רף מאוד כאילו נמוך, מה זה הכל. כמה שאתה דורש מאדם שיזכור את בוראו, וזה משהו לא עוגב. כלומר, אנחנו מצווים ללכת לשאת בעול, ואתה מציע לי איזה רף כזה שיזכר את בוראו, משהו מאוד, מאוד אמורפי כזה, מאוד כאילו חסר מחויבות, חסר קבלת עול, משהו כזה. זכר את בוראו. שהזכרות של הרמב"ם זה הדבר אדיר. שאנשים חי בעולם שבו אנשים אין להם שום רוחניות, אין להם שום נגיעה. האדם הזה שהוא זוכר את בוראו, הוא כמה דבר זה חשוב סתם לתקן את דרכינו, אנחנו. כמה אנחנו מהירים, ממהרים, אני אומר את זה לפני שנראה את הרמב"ם. כמה אנחנו ממהרים לשפוט אנשים, כמה שאנחנו ממהרים לרדת עליהם ולכסח אותם, ולומר להם דברים לא יפים, ולחשוב עליהם מחשבות רעות, ולקטג אותם בקטגוריות מחמירות. יכול להיות, יכול להיות. הרמב״ם משמיע לנו כאן את החומלת, העין של החמלה. כל מה שהוא עשה, זכר את בוראו. יש כאילו משהו בלב שהתעורר. זכר את בוראו. אנחנו בצילות הישראלית האופיינית, היינו עושים איזה ככה. מה אתה מדבר? זכר את בוראו, אפשר לחשוב, מה הקטע? הרמב״ם מביא אותנו לאיזה רף נורא עדין. איך מסתכלים על אנשים, איך מסתכלים על החיים, על בני אדם, על העולם. אנשים הם צומת, פתיקה, כל כך הרבה סבכים, כל כך הרבה קשות שאין עליהם תשובה, ויש להם כל כך הרבה מניעים למה הם נוהגים כך או אחרת, מנסים לכפות עליהם אידיאולוגיות וכל מיני דברים מוקשים, הלב נעלם, החמלה לא קיימת, שום דבר, סתם בומבות כאלה של אמונה של בומבות. והרמב"ם מביא איתנו כאן, זכר את בורו. תרגשו קצת לפחות.
זכר את בורו ושב, כאילו, יש פה תגיד מה
שאני אומר. עכשיו, הרשתו אומר שהתשובה זה שהנשמה שבה למקורה. זאת הנקודה. אדם שהופך את נשמתו, וכשיש לו מחשבות טובות, יש לו איזה קרבת אלוקים. אז הרמב"ם עובר בעל תשובה. זאת הדרגה הנמוכה לפי דעתו של הרמב"ם. היא דרגה יותר גבוהה. מה הדרגה יותר גבוהה?
בתשובה
גמורה. זה יקרה לך פה. אבל צריך לשים את הכל בקונטקסט. לפני שאתה מדבר על הרף הגבוה וכולי, בוא נדבר על הבסיס. על החמלה, על האנושיות הפשוטה, על העין הטובה, על פרידה מכל מיני שיפוטיות מחמירה כזאת ואחרת. סתם. ביידיש טובה זה נקרא תהיה מנש. תהיה בן אדם, תהיה בן אדם שיכול בעין טובה להסתכל על החיים ועל המציאות.
זה אפשר, שאלה היא להניח הוא כל... בן אדם עשה עבירות, פגם במציאות, פגע בדברים. וזהו. כאילו, שב שעה אחת אחר יקרו והכל נמחק, נעלם.
זה לא אומר שהכל נמחק, הוא אומר מועלת אילו. הוא אומר מועלת אילו, יביא לו למה באחרת. זה לא כמו שאחד מגיע מלאה ומפה לו שם. זה ודאי לא... העם חושב שזו דרגה נמוכה. הוא מציל אופן עם רף הרבה יותר מרחיק לכת. אבל יש הגדולים, מציל רף גבוה של הצדיקות, של האינסופיות, וכו' וכו'. קודם כל, מטה, המון האדם לא נמצא במקומות הגבוהים. המון האדם נמצא במקומות הירודים, המון האדם הכוונה אליי. המון האדם, ידי פשוט. זה הכל, זה הכל, קודם כל, הוא אומר לי, הוא אומר לי, מה אתה חושב עליי? הנה, מה שאני חושב עליך. הוא חושב גם על עצמו, הרב חושב גם על עצמו. קודם כל, זה הבסיס. בלי זה, ואתה לא נשאר אלא... אתה לא יכול לבעל תשובה גמורה, אלא כי אתה כל בעל תשובה. אתה לא יכול לקפוץ את המדרגות. קודם כל, אתה בעל תשובה. ואחרת בורך, כמה אנשים שהם מאוד יראי שמיים זוכרים את בורם. לא יודע. כמה זה קורה להם ביום יום וכמה זה קורה להם בחיים, שזוכרים את בורם. קודם כל, הרמב"ם מסיב רף מאוד מאוד תשתיתי. בוא נתחיל מזה מהרמב"ם. והרמב"ם מביא כאן, נשאר כאן על קהלת. וגם זה דבר מאוד נפלא, איך הרמב"ם מפרש את קהלת. את כל ספר קהלת למעשה, יש פה איזו אמירה מאוד, מאוד חזקה לפרשנות של את קהלת. כל קהלת מדבר, כל הרחלים הולכים על היער, היער איננו מלא, וכו' וכו' על כל האמירות הפסימיות של קהלת. עד סוף דבר הכל ישמע, את אלוקים ירא וכו'. מה הרמב"ם לקח מקהלת? הוא אומר, עד אשר לא תחשך השמש. האור בירח לכוכבים, ישב האביב אחר הגשם, ואז אני לא יודע מאיפה לקח את התשובה מהפסוקים האלה. יש בסוף קהלת תיאור של האדם שהולך לבית עולמו. ממש פרטי פרטים פיוטיים כאלה. ואז הרב ראה בזה כאן, שכל זמן שאדם חי, חבר רב נחמן, כל זמן שהנר דולק, אפשר לתקן. איך הוא ראה את זה בקהלת? לא ברור לאיפה הוא ראה את התשובה בקהלת. בתיאור שאדם הולך למות. אבל הוא מתאר כאן, תיאור שבו אדם הולך ונשאב לבית עולמו, וזה הזמן שאם אדם שב במקום הזה נזכר באלוקים, הוא היה פרש ככה את הסוף של קהלת. סוף דבר, הכל נשמע, את האלוקים יראה את עצמו. כלומר, זה לא זקר, זכר לדברו. כל התיאור של המוות של אדם, הוא הולך לקראת התכלית שהוא זכר לדברו, משהו כזה. אני לא יודע, זה שלך...
כאילו נראה לי, גם אם אני לא מדבר על תשובה, התיאור הזה של המוות הוא כאילו ש...
תיאור דתי.
תיאור שמתאר סגירת חלון הזדמנויות, כאילו.
יפה.
כאילו עד הרגע האחרון של האדם יש לו סיכוי. ומה יש לו סיכוי,
זה כבר
הרמב"ם מדבר על זה לתשובה.
מאוד יפה מה שהרבי ישר אומר, מאוד יפה. אבל זה גם רגישות לקרוא את קהלת. זה סוג של פניות של הרמב"ם לקרוא פסוקי קהלת. זה נורא נוגע ללב. טוב, זה אמרתי כדבר ראשון, שנזכיר כולנו לעין טובה, לעין של חמלה, ולא לרוץ מהר להיות מהצדיקים העליונים, אלא נתחיל קודם כל ממה שרבי נחמן אומר בתורה עין ח', עניין לה, שנזכה להיות צדיק שנפל למדרגתו, שיונק ממש מבריאת העולם קודם מתן תורה. זו הדרגה הכי נפלאה בעיניי, להיות צדיק שנפל למדרגתו. היום כולם רוצים להיות צדיקים שאוחזים מהלכים ברגליים. אז אני מציע להתחיל קודם כל מהרף הפשוט, להיות צדיק שנפל למדרגתו. נתחיל משם. מקור פשוט. עכשיו נחזור חזרה לתשובה גמורה. בסדר? עכשיו זה נותן לנו קצת תשתית. איך הרמב"ם הצמיח מכאן את התשובה הגמורה? וכאן צריך כבר להיכנס לפרטים. קודם כל, מה הדוגמה? הדוגמה שהוא מביא נמצאת בגמרא ביומא, אבל לא בקשר לגמרא. כן, מה שאומר כאן הרמב״ם, בואו נקרא שבזהירות מה כתוב כאן, נראה מי לא ייפול במלכודת. מי הוא בעל תשובה גמורה לפי הדוגמה? איך אדם, מה הדוגמה שאדם בא לשעה בעבירה, ואחרי זמן הוא עדיין בכוחו, ואיזו אותה מדינה, ועומד על אבותו בה, וכו' וכו'. איפה כאן הוא נהיה בעל תשובה גמורה? באיזה, מה הרמב״ם אומר כאן? חבר'ה, לעבוד, נו, יאללה, לעבוד. מה אומר כאן?
שאין כבר שום תירוץ אחר.
סליחה, מה שמעתי.
שאין כבר שום תירוץ אחר חוץ מלחזור בתשובה. אין כבר שום תירוץ אחר חוץ מלחזור בתשובה.
אוקיי, יפה. בואו קרא את המילים. הוא מזכיר, הרמב״ם מדייק פה. הוא פירש ולא עבר.
הוא אומר, דעתו מכוח גופו הוא מדינה שעבר בה.
כן. הוא עדיין מלא יצרים, הוא לא נמנע מהעבירה בגלל שכבר אין לו כוח. הוא עדיין אותו אדם עם כל הכוחות. ואז מה קרה לו?
לא עבר.
רגע, הלאה. האם זה שהוא לא עבר עושה את הבעל תשובה גמורה?
פרש ולא עבר, זהו בעל תשובה גמורה.
רגע, פרש ולא עבר הלאה.
זהו בעל תשובה גמורה. זה מה שעבר אותו לבעל תשובה.
לא, לא, סליחה, לפניכם. בשורה שנייה. הוא פירש ולא עשה את פני התשובה, לא מהירה ולא מכישלון כוח. כלומר, יש בעצם, במה הרב, הרי מה הרב דן כמה שאלה, האם האדם הזה עבר עבירה, או שהוא דן בשאלה שהמניעים למה הוא לא עבר את העבירה. עצם העובדה שהוא לא עבר את העבירה, זה לא עושה את הבעל של הגמורה. מה, זה ביג דיל? אדם עבר פעם אחת לחזור על זה? אתה לעשות טעות, אסור לחזור עליה, כמו שלא גיל לומר. כלומר, זה שאדם לא נכשל בעבירה, זה עוד לא עושה אותו למי יודע מה, זה לא הנקודה שלו. חתו של הרמב"ם זה לא אומר שום דבר. מה כן אומר? מה כן אומר? למה הוא לא עבר? ואני רגיש לו שלוש אפשרויות. מה הם שלוש האפשרויות?
לא לעבר.
מה? התשובה, יראה, כישלון כוח. יש שלוש אפשרויות.
יראה זה
יראה. למה? בואו נגיד מילה על כל אחת האפשרויות. מה הכוונה? נתחיל מהסוף. מה זה יקרא יראה? שהוא מפני יראה? איך קוראים לזה בעברית יותר צברית? הוא בא, רצה, יש אישה, הוא פעם אחת נכשל איתה. עכשיו מה? הוא מפני יראה לא נכשל איתה. מה זה אומר בעילים יותר פשוטות? מה? מפחד, נכון? מפחד, רגשות אשמה, מנגנונים מסבוכים. כן, סתם, זה מן הכל לופ כזה של... שכבר הוא הסתבך, כמו שאומרים, הוא הסתבך, אז הוא לא יכול כבר, אין לו כוח לעבור עבירה מרוב שהוא מלא רגשות אשמה. זו אפשרות אחת. הדבר השני, כישלון כוח.
משהו פיזי יותר.
כן, פיזי יותר, אין לו כוח. מה זה פני התשובה? זה הנעלם, זה הנעלם הנפלא של ההלכה הזאת. מה זה פני התשובה? מה זה, הכוונה שהוא נחשב לפני התשובה, זה כאילו, הרבה אמר כזה קוד מאוד סתום, באמת מאוד לא, מה זה? הוא לא עבר מפני התשובה, וזה בעל תשובה גמורה. מי שלא עבר מפני התשובה, הוא נהיה בעל תשובה גמורה. שהמניע שלו, הוא נעות במילים, מפני התשובה. בסדר? מה זה מפני התשובה?
שזו הסיבה היחידה שהוא לא עובר. זאת אומרת, הוא יכול לעבור, הוא לא... כאילו, הסיבה היחידה שהוא לא עובר זה רק
בגלל
שהוא רוצה לחזור בתשובה.
מה הכוונה? מה זה לחזור בתשובה? אתה יודע, הכלל הוא שאסור להשתמש בהגדרה במילים של מילים אחרות. איפה, מה אתם מרגישים בחוש? תכף אני מקדם את הדיון, אבל מה אתם מרגישים בחוש? איפה הנקודה כאן, הנקודה של ה... איפה כאן הנקודה? באיזה מגרש תחפש פה את הרמב״ם? מה?
אני יש מדברים שלא נמצא באמת בחינה חיצונית באותו סיטואציה בדיוק, כאילו באותה מדינה, בכוח גופו, באהבתו, אבל הוא באמת לא שם כבר. פשוט הוא לא שם.
בסדר, מצוין. הלאה.
הוא כבר נמצא במקום אחר, הוא הלך למקום אחר.
שמע, אתה ממש...
הוא נמצא במקום אחר.
גנבתי לי את הכל. אני מצוין, נפלא, פשוט אין מילים. עכשיו אני רוצה ללכת עוד צעד.
יש סלמון נפה בעינייה, שהוא כותב ש... מדבר שם על... בסוף מסכת שבת יש פירוש של כל מיני אותיות, למה הצורות שלהם נראות ככה. כמו שהן נראות. הוא שומר על עוד קוף. אני לא טועה ש...
זאת אומרת, של תשובה, שאדם ברגע אחד, באמת במחשבה אחת, הוא פשוט כבר לא שם.
מאוד יפה.
ולאט לאט הוא יגיע גם לשם בגוף שלו.
מאוד יפה, מאוד יפה.
אבל הוא כבר לא שם.
מאוד יפה, אני חושב שזה הכימון, אני באמת חושב שזה אינטואיציה, בכלל בין הרבה לבין הרב קוק יש איזה קשר נשמתי מאוד עמוק, אני כבר ראיתי את זה בהרבה הזדמנויות, על האינטואיציה הגולמית, ששניהם חיו כל אחד בדורו, והשקיפה לעולם, השקיפה לתורה, השקיפה לאלוקים, השקיפה לבני אדם. והרבה אינטואיציות אני מצאתי כבר באמת בהזדמנויות מגוונות, את הקרבה שיש בין השני, אבל לא נדבר על זה עכשיו. עכשיו, מה שירותן אומר כאן, בואו נפתח את זה עוד טיפה. מזכיר את עינייה, שברגע אחד אתה נמצא, אתה לא באותו מקום כבר. עכשיו אני רוצה ללכת עוד צעד, ונגיד לכם איך הרב שגר קרא את ההלכה הזאת, ואיך אני קורא אותה שהיא מאוד קרובה למה שקרא הרב שגר, כי זה בית מאיר עיניים, וזה מתחבר כאן לפרק י' הלכה, א' וב'. בואו נקרא אותם רגע, נעשה איזה מין פסק מההלכה של תשובה גמורה, ונתן איזה פרשנות, נטעין את הרמב"ם בפרשנות שמאוד אופיינית לרמב"ם באמת, דרך ההלכות האלה. כן, אני כאן קורא כאן בהמשך העמודה, אל יאמר אדם הרי אני עושה מצוות התורה ועושה מחוכמתה כדי שאקבל כל הברכות הכתובות בה, כדי שיזכה לחיי עולם הבא, ויפרוש מן העבירות שהזהיר התורה כדי שינצל מן הקריאות הקריאות בתורה כדי שלא יקרה בחיי עולם הבא, אין ראוי לעבוד את השם על דרך הזה. שעובד על דרך זה הוא עובד מיראה, ואינה מעלת הלוויים ולא מעלת החכמים, ואין עובדים השם על דרך זה, אלא עמי הארץ ואנשים הקטנים. אסור להוציא את זה החוצה, להגיד היום דבר כזה.
אני מרמד לבנות את הרמב״ם הזה,
מה אני עושה? אתה יודע, מחקת את האנשים שם, שמחלכים אותם. אתה חושבי לי מגדל עוז, ואומרים שם מגדל עוז, האנשים הקטנים ועמי הארץ. איזה מין משולש כזה לא סימפטי. הלאה. שמחלכים אותם לעבוד מהירה, עד שיתרבד דעתם ויעבדו מאהבה. עכשיו, מה זה עבודה מאהבה? עובד מאהבה, עוסק בתורה ובמצוות, הולך מטיבות החוכמה, לא מפני דבר בעולם, ולא מפני יראת הרעה, ולא כדי ליראה של טובה, אלא עושה האמת מפני שהוא אמת וסוף הטובה לבוא בגללה. כן, זאת מילת המפתח כאן בדברי הרמב״ם. עושה האמת מפני שהוא אמת. כאן במילים אלו שיקע למעשה את כל יסודי התורה. כי כאן זה הרי הסוף של הלכות יסודי התורה וסוף של הלכות תשובה. כאן במקום הזה הרמב״ם בעצם משמיע כאן את הקול הגדול שלו, שכל מה שהוא גדלגל עד כאן, זה כדי להגיע לאדם השלם המואר, שמה ההגדרה שלו, עושה האמת, מפני שהוא אמת. ומעלה זה מעלה גדולה מאוד, ואין כל חכם זוכה לה. ואם מעלת אברהם אבינו שקרא הקדוש ברוך הוא אבו, ושלא עבד אלא מאהבה, והיא המעלה שציווה לו בהקדוש ברוך הוא על ידי משה, שנאמר, ואהבת את השם אלוקיך. בזמן שיאהב את השם, אדם את השם האהבה הראויה, מיד יעשה כל המצוות מאהבה. אפשר כאן לגלגל פה המון ניואנסים בתוך הדיבורים שלו, אבל להגיד דבר אחד לגבי העניין הקודם, האם הדבר הזה נותן לכם איזשהו עוד מילים לתאר את התשובה הגבוהה בפני התשובה? את הבעל אישה בעבירה ולא עבר לפני התשובה, לא מהירה ולא מכשלות כוח. מה זה נקרא כאן לפני התשובה לאור הדברים האלה כאן, שעושה אמת פני שהוא אמת? אני רוצה שנדבר בעברית צברית, שנדבר בשפה שלנו. מה קרה כאן עכשיו? למה הוא לא בא לאישה הזאת? היא אסורה עליו כמובן. למה הוא לא בא עליה? למה הוא לא נמשך?
כי הוא מבין שהיא באמת אסורה עליו.
שמה?
שבאמת זה היה פשוט לא נכון היה לעשות אותו.
כן, לא בא. תן לי איזה עוד קצת צבעוניות למשפט, למילים האלה. איך הייתם מתאר את האדם הזה שעכשיו, מה... בואו ננסה לתאר אותו, נראה איזה דיוקן לאדם הזה שעומד כאן מול האפשרות לעבור עבירה, שכבר נכשל הפעם, באותה אישה, בכוחו, בכוחו, במדינה שעבר וכו' וכו'. עכשיו הוא עומד מולה, ועכשיו הוא לא... אבל זה שהוא לא עובר עבירה זה לא הביגדיל, אמרנו, זה לא העניין. מה הוא שלא עובר עבירה? איזה יהודי עובר עבירות? פעם נכשל, מחר יתקן, מה? זה לא האישו כאן. האישו כאן לא זה שהוא לא נכשל.
הוא שולט בעצמו. הוא כבר לא נמשך אחרי...
אז יונתן אמר הוא במקום אחר. בואו נתן למילים האלה במקום אחר עוד יותר...
הוא חושב.
מה?
הוא כבר בן אדם שנמצא במקום שבו הוא חושב. הוא כבר לא פועל מתוך התאוות שלו, הוא לא זורם.
אלא מה הוא?
הוא מחליט, הוא חושב, הוא קובע, הוא אומר...
חושב. עוד.
אני לא אעבור את העבירה.
לא מספיק.
כי אני החלטתי...
זה כיוון נכון, עוד, אוקיי, הלאה, עוד.
בכל מקום שאתה שם, התחושה שלו לא עלי מפה, כאילו שלא עשה מדי התשובה. למה לא עשה מפני שאולי ששב, או מפני ש... כאילו, התשובה פה עומדת כזה, כאילו, זה אובייקט. כאילו באיזשהו מקום עומד מולו.
מה זה?
הרואה ומאיר עליו.
יפה, מה עומד מולו?
תשובה. לפעות דברים פה אולי גם האמת.
מה זה האמת בהקשר שאנחנו מדברים עליו? איזה אמת אומרת כמולו? זאת השאלה שאני רוצה טיפה להנהיר אותה. אגיד לכם איך אני רואה את הדרמת משוואה, את פותב אתכם. מה זה האמת הזאת? לא מדובר כבר על הפשוט, לא על ה... מה כאן... בואו נעשה לתאר את זה באופן אומנותי אפילו, את הסיטואציה של הדבר הזה עובד לפני מול האישה הזאת, ומה? כאילו מה... מה עכשיו... מה סוג האוויר שבינו לבינה עכשיו? כאילו בדוגמה שהרמב"ם מתאר כאן, איזה אוויר יש כאן ביניהם עכשיו? אולי... אבל של יצרים, של התאבות, של התגברות על היצר, של וקטורים של המוסר, שהם קוראים אחד את השני או נאבקים זה בזה, או אולי משהו אחר? מה האוויר שקורה כאן עכשיו?
אני חושב שיש משהו בזה שעכשיו... עכשיו אם בעיה אומר שבאמת זאת האמת.
מה האמת?
הוא יכול עד עכשיו לומר, אני יכול לייסוד אותו ולומר, אני עשיתי משהו שהוא חורג מאיך שאני חושב שצריך להיות, מאיך שאני מאמין שצריך להיות מזה, מאמת כלשהי. אבל לא, זה רק בתחושה שלו. עכשיו שהוא עומד מולה, הוא באמת אומר, אני באמת מרגיש עכשיו שזה לא נכון. זאת אומרת, עכשיו הוא יכול לומר את זה בכנות.
בואו נלך עוד צעד. בסדר, אתם בכיוון, בכיוון שהוא מאוד מדבר אליי. בואו נלך עוד צעד, עוד קצת קדימה, לנסחת יותר... יש פה גם מושג של עובד מאהבה. מה כאן התפקיד של האהבה בתוך העניין?
אולי כי הוא פשוט רוצה להתקרב לקדוש ברוך הוא.
מה?
אולי כי הוא פשוט רוצה להתקרב לקדוש ברוך הוא.
ואז מה?
הוא יודע שזה מה שיקרב אותו, לא הפוך, שזה מה שימנע ממנו.
אז זה כבר חזר על היראה, כאילו. כאילו הוא ירא, כאילו, לעבור עבירה, אבל הוא חזר על היראה, הרמה הולך עוד צעד.
לא עניין זה.
הולך על האהבה. מה היחס שלו לאישה? בואו נעשה לשם, בואו נגיע לנקודה הקריטית כאן. הוא מנוכר לאישה הזאת?
לא, הוא עומד באהבתו.
תבין את העניין. אבל אם הוא באהבתו אותה, הרי זה עלול לפלטפורמה לעבור עבירה, רחמנא ליצלן. מה טיבה של אהבה שמדבר עליה כאן?
באופן מתגבר על האהבה אל האישה. נראה לי מהקשר של המילים, הוא עומד באהבתו באה ובכוח גופות במדינה שעבר בה. זה שלא ש... הוא באיזה אופן מתאפק גם על האהבה, כי הוא אוהב את הקדוש ברוך הוא. אני לא יכול עכשיו לראות את האישה.
כן, אבל מה ביחס לאישה? אם מה שאמרתי, אם יש איזו רתיעה מצד העבירה שבזה חזרנו ליראה, נפרדנו כאן מכל ה... הרמב"ם רוצה להביא אותנו לצעד יותר מרחיק לכת.
זה מה
ששמעתי,
הוא אוהב את האישה, הוא אוהב את האישה יותר.
קודם כל, אני מנסתם, אתם כבר נכנסים בעיניי ליד הנקודה. זאת אומרת, יש כאן איזו סיטואציה מאוד אנושית, מאוד של איזה חופש מואר, שלא יעלה לדעת בכלל, זה לא ש... הוא לא צריך לפתח ניכור כלפיה. זה סתם לא שייך, כאילו, מה... כמו שאדם, כל אדם נורמלי, אדם נורמלי, לא צריך לתת את זה צדיק אדום בשביל זה. אדם נורמלי, שיש איזו אישה שהיא לא שייכת אליי, עשו לפלוש לך טריטוריה אסורה לך, בשום אופן. אבל זה נעשה לא מתוך יראה או פחדים או רגשות אשמה. ביידיש יש ביטוי שאפשר לומר אותו בעברית, זה פחות מוצלח. ניש שייך. כאילו לא שייך, מה זה שייך בכלל? מה העניין? האם זה צריך לבוא באיזה עמדה מאוד כזאת מלאה אנרגיה, שעבודה לעצמך, שזה... מי שצריך את העבודה הזאת, אז באמת הוא מצבו לא טוב. כי בעצם למלא כל המטען של הרגשות אשמה שלו, הולך את הדעת הזה המגיע. הרבה אומר שיש משהו יותר פשוט, שהוא מעבר למאבקים הפנימיים. סתם, זה לא שייך. אתה רואה אותה כמו שהיא, אתה רואה את החמלה, אתה רואה את הפנים שלה, אתה רואה את הסבל שלה, אתה רואה כמה שהיא יצור פגיע, כמה שהיא יצור חלש, כמה שהיא יצור שהיא הופכת להיות אובייקט למרמס של גברים. ואתה רואה ככה כאדם מגונן על עצמך ועל סתם ברמה פשוטה, כמו שאדם מגן על הבת שלו. אתה רוצה להיאבק עם עצמו מול הבת שלו, כאילו מה הקטע? אתה יכול לפתח כלפי... אישה, מבט, הדוגמה שיש לי בראשי, זה הדוגמה של רות ובועז. אני יכול לראות את בועז ככה, שבתור הגואל, שמסתכל על רות שם בגואל, הוא פשוט חומל עליה ורחם עליה, הוא עושה לאסוף אותה לביתו, וכל התיאור הזה לאסוף אל ביתו, כמו שהתיאורים על יצחק ורבקה, שהוא והביאה אל ביתו, ויעביה, וילך אל יצחק אחרי אמו, יש תיאור הרבה יותר רך, הרבה יותר אנושי. תמיד בעולם שלנו, בגלל שהעולם כל כך נגוע בפיצות, ביצירות בוטה, וולגרית, רעה, וזה הולך ומתעצם, הקליפות האלה רק הולכות ומתעצמות, מצטט את הרב גינסבורג, שאלי איתו, שאמר שהפגם של הדור הזה זה פגם הברית. ובשביל הקורא קוראים אותי יותר ויותר. והאלטרנטיבה של הרמב״ם, לא לתפוס ניקור, ליצור שיחות, ליצור יותר החמרות, יותר ניקור לגוף, ניקור לאנשיות. האלטרנטיבה הרבה יותר פשוטה. סתם, הרמב״ם הכי פשוטה, אתה בן אדם בנוי, אתה לא כעלה ברוח שכל דבר מתיר אותך ומגבירה לך את יצריך.
זה מה שכתוב בהלכה ב'?
אם זה מה שהתשובה גמורה?
זה משהו הרבה יותר מורכב ממשהו, זה לא המעלה הזאת, היא מעלה שלך גדולה מאוד, ואין כל כך חם זוכר לה. זה לא איזה מין תנועה של נושרין כזה, זה הולך מנתיבות החוכמה, זה אוהב האמת בני שהוא האמת, זה...
אתה יודע כמה צריך להיות לעמול כמה עשרות שנים בעולם הזה כדי לזכות למשהו מהמקום הזה?
זה מה שאני אומר, זה לא כמה של פשוטה שיהודי פשוט שאומר נושרין, זה נשאר.
הפשוטה היא לא ראשונית. הפשוטה, התכלית של הכל, זה הפשיטות. נעשה לי מדי פשוט.
לא...
אבל הפשיטות שנובעת מהרבה מאוד מאבק של צעירות, של יצרים, של התגברות, של עירה. הרמב"ם לא ידע את זה? מה הוא
אומר? לא, אני אומר, אני אומר מה שהרמב"ם אמר. הרמב"ם תיאר את זה בתור כזה דבר ש... זה לא דבר שצריך להיות ככה. כל יהודי יכול לבוא ולהגיע לזה. הרמב"ם אומר, לא כל יהודי יכול לבוא ולהגיע לזה.
קודם כל, אני חושב שמאז הרמב"ם, הרמב"ם שאמר שאין כל אחד זוכר, היום זה יותר פתוח אפילו. נאמר ככה. אני חושב שהיום הצמיחה של ההוויה וגם הכישרונות והחסד שעשה הקדוש ברוך הוא בבריאותיו מאפשר, לא אומר לכל אחד, אבל יכול למשל להרבה אנשים, לך בוודאי, וגם לאביה וגם לכל מי שיושב כאן, להיות במקום הזה. זה לא רף מחוץ לתחום, זה לא דבר שעושים אותו, זה לא דבר שמגיע לפשטות. אדם יכול להגיע בעבודה נכונה ורציפה, אני אומר את זה בשורה א', יכול להגיע, להתקדם בזה, לא יודע למה הם מגיעים, ואף אחד יכול לדעת. אבל אתה יכול ממש להתקדם לכיוון הזה. וזה רף שצריך להסתכל עליו, כי הוא רף מאוד משמעותי, לפחות החיים שלי.
נראה לי גם שזה... לכל אדם יש מצוות שבהן הוא יותר פשוטות לו, והוא עושה אותן מאהבה במובן הזה, שבאמת מהירות לו. יש דברים אחרים שהם קצת עיוורים עבורו, והוא צריך לעשות בהם עבודה. ובהתחלה הוא מתחיל מיראה. כדי להגיע.
זה ברור.
הטיעון של הרמב״ם, הרמב״ם גם בהתחלה הוא מדבר על המצוות, ואז הוא אומר, בזמן שאוהב אדם את השם באהבה ראויה, מיד יעשה כל המצוות באהבה. המדרגה הגבוהה היא מדרגה שבה האדם לא צריך בכלל את הפירוט בין המצוות, אלא כל המצוות באהבה, משהו כמו אברהם, שאבינו שנעשו לשני קהילותיו כשני רבנים ולימדו תורה, שהוא כבר, הוא לא צריך ללמוד פרטי ההלכה, כי פשוט כל הפרטים... חיים.
טוב, אני רק יכול להסכים ולהוסיף לזה את ספר המצוות, מצווה ג' שבה הרבה כותב שכל מי שחי מאהבה, אז הוא לא יכול להתאפק מלשתף אחרי באהבתו. ויש מקום הוא עושה נפשות, כיוון שהוא לא יכול להתאפק. פשוט לא צריך, מרוב אהבה הוא צריך לחמול ולתת ולהריף על כל העולם, על האחרים. אני חושב שכאן בעצם, שמו יפתח את עלינו, כאן בעצם חושב, בעקבות ההערה של יונתן, אני רוצה להבליט יותר. לא מדבר פה על איזה משהו פשוט, מדבר פה על איזשהו מוארות, איזשהו הבשלה פנימית, מסה קריטית שהצטברה. ברור שמדבר פה על איזה אדם בוגר, בשל, אבל יש חשיבות עצומה, איך יוצאים לדרך, מה דמות הדיוקה בדרך, לאן הולכים? אם אתה יודע שזה רב, שרבא מציב אותו כרב, הרי אם הרבא חושב שזה רק נוגע רק אליו אישית ולא לאחרים, אולי הוא כותב את זה כאן, במשנה תורה. הוא כותב את זה כאן כדי לדעת שכאדם צריך להציל לעצמו את הרב, שעבודה מאהבה, עושה אמת, איזשהו אמת. כל התיאורים הללו, זה עבודת השם שלנו, זה תכלית עבודת השם, להיות עובד מאהבה, בצורה שהוא מציל עבודה מאהבה, ואז באמת, אם אתם רוצים עוד משהו, עוד יותר להשלים את, לסגור את המעגלתיות על החגים אלו. וכיצד היא אהבה ראויה, שאהב את השם אהבה גדולה יתרה, עזה מאוד, עד שתהן נפשו קשרה לאהבת השם ונמצא שוגמה תמיד, כאילו חולה חולי אהבה, שאין דעתו פנייה מאהבת אותה אישה. הוא שוגע בה תמיד, בין משבטו, בין מקומו, בין משנה שאוכל ושוטה. יותר מזה תהיה אהבת השם בלב העולם שוגע בה תמיד, כמו שציווה מכל לבך בכל נפשך, כמו ששלמה בדרך משל כחולת אהבה אני, לכל שיר אשר משהו לעניין זה. אז זה מראה מרתק לראות איך שקודם הוא דיבר על קהלת, כשהוא דיבר עליו על התשובה, כשהתשובה גמורה זה שיר השירים. ממש מרתק. הסיפור של הבעל תשובה מסתיים בפסוקים מקהלת. אין לזה קודם. התשובה באהבה הולכת לשיר השירים. שעל פניו זה נראה קצת מפתיע. התשובה הגמורה, הוא חוזר לאהבת אישה, חוזר חולה חולי אהבה, הוא לא נפרד מהמשל הזה. זה מה שהוא, רק באמצעותו, הוא רצה להביע לא רק את התוכן, אלא את האנרגיה. כי אתה לא יכול להביע את זה באמצעות מילים מופשטות. הוא היה צריך להביא את התיאור של שוגה בתמיד, אין דעתו פנייה מהאהבת את האישה, וכו' וכו', חולת אהבה אני. בדרך התיאור של שיר השירים, מצא הרמב"ם במקום לבטא את המקום הנשגב ביותר, הנאצל ביותר, אם תרצו, של התשובה הגמורה, של התשובה מאהבה, של עבודה מאהבה, הכל סיב נע כאן סיב אותו ציר. וסתם זה קודם כל...
יש שאלה אבל על התשובה בעניין הזה. התשובה, מעבר לעבודה מאהבה שמדרגה מאוד גבוהה, הוא אומר, זו תשובה גמורה. זאת אומרת, האדם חטא, ויכול להיות חטא שיש לו המון השלכות מוסריות, אם זה שדיש, ועכשיו הוא השתנה. ולכן הוא נמצא באותה סיטואציה, והוא באמת לא עולה על דעתו לחתור, כי הוא באמת... אז זהו, לא צריכים להיות לו יותר שום מקיפות מצבור.
אז הרבים שבעלי שאלה ש...
תשובה גמורה, תיאור של גמורה זה כאילו להסתיים, זה
נמחה. בואו נלחיח את הרב שגר, שכל שווי נפשי למעשה נעשי רובו, נעשי בציר הזה. ואז מביא הרב שגר בפרק הרבנו בחיי את אריסטו, שהוא טוען שזה גם הפרשות של הרמב״ם, שפעולות השכל לא יקבלו חרטה. אדם שכבר עבר שלב, למשל, הרב שגר אומר שהרמב״ם באופן מפתיע, בניגוד לרס"ג, בחלקי התשובה עולה בקשת הסליחה. זה מאוד מפתיע, איך אפשר להשלים בקשת הסליחה בחלקי התשובה? הרמב״ם אומר, עזיבה, קבלה, חרטה, וידוי. רס"ג אומר, מביא שם בתוך ארבעה אלה, אחד בקשת הסליחה. מה שטוען הרב שגר, וגלגל את זה וכמה וכמה הקשרים בספר, שמחינתו של הרמב״ם בקשת הסליחה היא לא חשובה. למה? בגלל שאם אדם משתנה, אז כבר כל הסיפור מאחוריך. כלומר, הכשל הוא עיוורון. כשאדם יש לו כבר מואר, אז כל העבר שלו כבר הוא... עכשיו הרבי ששואל, בכל זאת, בסדר, אתה עברת תהליך, שאני אמור, אבל פגמת, אתה כבר... יש דברים שגם בלתי הפיכים, אדם עשה עבירות שבלתי הפיכות, רחמנא ליצלן, מה יהיה אז? אז אני לא יודע, זה מסוג הדברים שאני לא יודע מה, איך מתקנים מבט לאחור עבירות שהן בלתי הפיכות.
האם מתקנים?
אדם חלילה, חלילה, הביא ממזר לעולם. זה מעוות לא יוכל לתקון. כלומר, כאילו, מה... אז מה יעזור שאתה מואר?
השאלה אם אנחנו מנסים לתקן.
אז הרמב״ם הרי זה פרק ב', פרק א' כולו מדבר על דרכי הכפרה. פרק א' ברמב״ם, בכל שבה, כולו על איך אדם מחפר, כאילו. מושג כפרה הוא כולו מדבר על ההתעסקות בעבר ואיך... ושם הרמב״ם אומר שהתשובה היא מחפרת. בימינו התשובה מחפרת. אבל זה בדיוק המושג המורכב, איך תשובה... שהיא רק בהווה, היא לא מתייחסת אל העבר, יכולה להוות כפרה על דברים שנעשו והם...
זאת שאלה קשה ולא פתורה באמת. אני חושב ברוב מסוים, מה?
נראה שזו אמירה של הרמב"ם, שבעצם הוא אומר ש...
אין צורך בכפרה.
אתה לא באמת יכול לתקן את העבר.
הרמב"ם אומר שבזמן הזה שאין שם מקדש, אין שם אלא תשובה. התשובה מחפרת לכל...
מחפרת,
לא מתארת.
כן.
זה הקושי. אז הרבי ששאל איך זה עובד. כלומר, איך בדיוק זה עובד. איך התשובה יכולה לחפר? כי אתה יכול לומר שאתה משתנה. אתה יונתן אמר, אתה כבר לא באותו מקום. אתה יכול להביא את זה לכל מיני ניסוחים. אבל איך אתה יכול באמת עם...
להתחבר על נזקים שעשית.
סתם, פגעת במישהו.
נזקים נמצאים.
פגעת במישהו. אז הרמב"ם אומר, אתה אפילו לא מבקש סליחה. זה ודאי דבר לא רע לבקש סליחה.
בן אדם מחבר אומר כן, אבל...
בן אדם מחבר, נכון, נכון. בן אדם יכול לבקש סליחה.
כי באיזשהו מקום זה כבר בטל בשישים, כאילו אחרי שהוא כל כך מתאמץ וכבר עובר שלב, כאילו הוא מתקן הרבה
יותר. יכול להיות, מה שעכשיו אתה אומר, שמשהו כאן כל כך משתנה, שבסיטואציה החדשה, אז אתה כבר לא... אביא לך סתם דוגמה כדי לתת תחושות קיומיות לעניין הזה. נגיד, אדם היה לו משהו. פגע באשתו, פגע בילדיו, כך ואחר, לא יש להם. אין אחד יגיע לתאונה, חזר מהמלחמה, שממש ניצל בנס, עכשיו הוא חזר הביתה. מי יעשה לו חשבון? אפשר להתחשבן מה?
כן. אם הילדים גדלו כמו שגדלו, והילדות שלהם מצווה את האישיות שלהם, הפגמים האלה נוכחים במציאות. מה? זה שהוא עכשיו השתנה. הוא מתחרט בין שלהם על כל...
אני לא
יודעת את
טיפה יותר מורכב. אני לא יודעת את טיפה יותר מורכב.
הם מה שהם.
הם מה שהם, אבל מצד שני, יכול להיות שיש סיטואציה שיכולה לפתוח איזה מין שיח מסוג חדש. שמשהו יכול להשתנות בנקודת המוצא. זה לא יפתור את הבעיות מיד, אבל זה יכול לתת איזה משהו של זווית אחרת. או אפילו עצם ההפשעה בגיל. אתה פשוט נהיה מבוגר, כבר נהיה יותר מסכן, יותר כ... אתה יכול אולי לפתח את מערכת יחסים אחרת מעצם השינוי. כלומר, השינוי יכול להיות, יכול להיות לשנות משהו בנקודת המוצא, ולכות איזו עבודה שאולי תביא למשהו יותר מוצלח. אולי לא. אולי לא, אולי זה לא.
אני מוסיף לזה, אבל עוד דבר, ש... כאילו, הציור שהרמב"ם מצייר, כשאדם חוזר בדיוק בדיוק לאותה סיטואציה, הוא ציור כמעט בלתי אפשרי. שבדיוק אותה סיטואציה התרחשה, ורק הפער שהלב שלי התהפך הוא הפער. אז צדוק אומר על הרמב״ם הזה, שזה מתנה. כאילו שזה שהקדוש ברוך הוא זימן לי, שיקרה לי בדיוק אותו דבר, זה כלומר, אני חושב מה שצדוק רוצה להגיד בזה, זה שאף פעם אדם לא יודע מה יקרה לו אם הוא יהיה בדיוק באותה סיטואציה. וחוסר הוודאות הוא זה שמשאיר אותי בחרטה תמידית, כי אני לא יודע. והרמב״ם מתאר, אבל הרמב״ם אומר, לו יצויר שהייתה לי ודאות, כי הייתה קורית בדיוק אותה סיטואציה, אז הייתי יודע שהכל התכפר.
אני חושב שרק אומר את זה בניגוד לאחד המורים הפחות ידועים מדור הבעל שם טוב, רבי יבא. שרבי יבא אמר, הוא מזכיר אותו ודוחה אותו ממש בשצף קצף, שרבי יבא אמר שצריכים ליזום את זה. ממש, הרמב״ם אומר שאם הוא נקלע, זה ככה וככה. רבי יבא רבי שם שאומר שכך רב צדוק את רבי יבא שצריך ליזום את הסיטואציה כדי להגיע לתיקון הגדול. אני אומר לך את השלום, תימד את זה ניסיון, את זה ביזיון, אסור לדעת ליזום דברים כאלה. אם נקלט על זה, אז ככה.
אבל לא רק, בצדוק אומר לא רק אם, אלא שזו מתנה, שזה חסד אלוקי, שאדם מגיע לוודאות הזאת, שהוא אכן, בציור כזה, נגיד, אם אדם היה התנהג עם ילדיו בצורה לא נכונה, ולאדם גדלו. כמה שהוא ישתנה, הוא לעולם לא יכול לדעת מה היה קורה אם הוא היה שוב באותה סיטואציה, אם הוא היה מתנהג אחרת. חוסר הוודאות הוא זה שמשאיר את האדם בחרטה תמידית. כאילו, הציורים האלה שיצאה בת קול ואמרה שהוא מקובל בשמיים, הם ציורים שיוצאת בת קול, אבל כל עוד לא יוצאת בת קול.
אבל האם צריך להיות בחרטה תמידית? למה?
הנה, הוא מספר פה את הסיפור על דוד המלך. על דוד המלך שם.
מה שהיה בעבר אי אפשר לתקן אותו. זה...
למה זה עוזר לך נגד החרטה? כאילו, נגד החמצה והחרטה.
כי אתה לא אמור לתקן.
אני אגיד לך, רק הרצון לתקן, רק הרצון לתקן את העבר, הרצון לתקן את העבר הוא כאילו, מה שקרה בעבר, א', בלתי ניתן לשינוי, וב', הוא לא רלוונטי להווה. הוא רלוונטי להווה כי העבר נוכח בתוכי, כזיכרון.
אבל אתה אף פעם לא תוכל לשנות אותו, אין שום סיבה.
הטענה של הרמב״ם זה שאני יכול לשנות אותו, אני לא יכול לשנות את העבר. אני יכול לשנות את הנוכחות של העבר בתוכי. אם אני לגמרי לא באותו מקום, אז הנוכחות של העבר בתוכי השתנתה. היא כבר לא מעשה שלי, בהווה, כלומר כזיכרון.
אז אני הבנתי את הרמב״ם ככה, רק הפוך. אני הבנתי שהוא אומר שבעצם אתה צריך להראות שהעבר הזה לפחות באמת כבר לא קשור אליי. אתה באמת כבר לא שם.
אני חושב שלולא החרטה התמידית הזאת, אדם יכול לעשות את זה מאוד בקלות. זאת אומרת, אני מצייר ציור נגיד של בן אדם לחברו, אתה נותן למישהו סתירה, אז הוא אומר לך, מה אתה נותן לי סתירה? אז אתה אומר לו, טוב, נתתי זה בעבר, אני עכשיו לא נותן לך. אז אתה נותן לו עוד אחת. אתה אומר, אוקיי, גם זה היה בעבר, כרגע לא, מה אתה כועס? זה קרה בעבר, מה הקשר להווה? המציאות הזאת היא מציאות שכאילו, אם אדם אין בו חרטה בהווה, אז זה אומר שהעבר נוכח. הווה ללא חרטה מעיד שהעבר הוא לא בעבר, הוא לא נגמר. אם הוא באמת היה נגמר, היה כואב לי על זה שעשיתי. זה שלא כואב לי על זה שעשיתי.
יש מקום יותר גבוה מזה שחרטה. החרטה גם כן יש מקום שיחד עולם היראה, עולם הרשות השמעה. יש כמה שאומרים, אתה גבוה, אני כבר... באמת אני אדם אחר, איני אותו, כמו שרבא אומר פה, כל כאן, איני אותו האיש שעשה אותו המעשים. הוא באמת אדם אחר, הוא לא, הוא עבר משהו, הייתי אומר, משהו טראומטי בתוכו. הוא עבר משהו טראומטי, אבל אחרי הטראומה, הוא כבר לא נמצא במרג המושגי הזה של
החלשות. ניקח מכל של דוד המלך שהקימו לעשות תשובה. חטאתי לנגדי תמיד של דוד. האם הוא יכל להגיד, אוקיי, כיפר, השתניתי, חזרתי בתשובה וזהו.
זה מה שהוא אמר.
ומה עם בת שבע ומה עם אוריה, שום דבר.
זה מה שהוא אמר בספר עצמו, בתנך. כאילו, לא בתנך, בספר שמואל. זה מה שהוא אמר שמואל.
שמה?
הוא הפסיק
להתפלל
על הנער,
הפסיק
להתפלל על
הילד
אחרי
שהוא מת. הפסיק להתפלל על זה שהילד יחיה, אבל הילד מת.
הוא הפסיק להתאבל.
אבל השאלה אם הוא מפסיק להתאבל עליו, על הילד. אבל השאלה אם על עצמו הוא הפסיק להיות בחרתה על החטא, לכוחו, עליו, על עצמו, לא על הילד.
לכאורה זה המסר, המסר הוא שבאמת.
אני מזדהה עם הדברים האלה, נראה לי גם ש... באיזשהו מקום אני חושב בעצמי שכל ניסיון לנסות להכניס את העבר למישור הפנימי ולדבר על תיקון פנימי שאני מאמין בו, הוא כאילו באיזשהו מקום קצת בורח מהמציאות החד משמעית והבלתי מתפשרת שיש אדם, שור, יארת נגיד, אדם שפוגע בילדים שלו, יש איזו מציאות שבמובן שלא יכול לתקוע והכל, זאת אומרת, גם התשובה הגמורה היא כאילו הכל על רקע ההחמצה הגדולה הזאת שאין, אין...
ואז מה זה תשובה גמורה? אבל התיאור של גמורה זה כאילו לא צריך לעשות את כלום. הכל בסדר עכשיו.
אז ראש הבית אפשר לומר, כמו אם אני יכול לצאת כשהוא אומר שזה אמירה שיש לה גמורה אבל היא לא קורית. או שבאמת, היא לא מדברת על כפרה. מדברת על...
על השינוי שבאדם. האדם לגמרי השתנה, אבל הוא עדיין... הנזק שהוא עשה...
פגשתי לסיטואציה ש... השאלה שכן, האם דברים שהם כאילו בלתי הפיכים, יש מה לעשות איתם, או שזה אדם ילך לבית עולמו והפסיד את העסק. אז הרמב"ם רוצה להציע את העניין הזה רק יותר מורכב, שיש מצבים שבו רק לפי אדם שנפגע, אם אדם רואה שמישהו באמת, באמת, הוא זה כל כך הרס לו את החיים, זה שהוא פגע, הוא כל כך נתן לו סיטואציה אחרת. זה לפעמים זה בדרך כלל גם הוא משפיע על האדם שנפגע. אדם שנפגע, יש לו צרות של מחילת עוון בתוכו, אם תהיה סיטואציה שזה יבוא לביטוי. ויש מצב אישי, אם אדם נשאר בקשיחותו או נשאר בניכור, איזשהו סיבה שעל זה שנפגע שני את עמדותיו. ויש סיטואציה שבהם הלב של הפוגע כל כך נקרע, כל כך... זה לא איזה מין משהו מינורי כזה שהוא השתנה והכל בסדר, זה לא משהו מינורי, זה מדבר פה על איזשהו טראומה שהחיים שלו נרסו בזה שהוא פגע. כשאדם שנפגע רואה איך האדם הפוגע, החיים שלו עבור טראומה מרחיקת לכת ונוראה, הוא לא יכול להישאר אדיש לזה, אם אני לא אביא דוגמאות כמובן, אבל אני יכול להצביע אצלי בדמיון שלי על דוגמאות כאלה, שאנשים באמת, יש גם עצמי שזה אחרי מותו של אדם. אחרי מותו של אדם, יש מחילה גדולה, ויש אמנם הייתה החמצה, אמנם היה כאב, אבל יש, זה לא נגמר עם המוות של הפוגע, גם הרבה אחרי מותו, יש עדיין דו שיח איתו, ואפשרות גם לעשות שינויים.
ככה הגמרא אומרת על דוד המלך, בחייך אמיני
בידך,
בחיי שלמה
בידך. נכון, מאוד יפה, על מלכי בת שבע. אז אני אומר שביביעד הגמרא מסייד חליגיות על הכנסת הארון לבית המקדש, זה שלמה שידעו כולם שנמחל לארון וכו' וכו'.
אבל זה רק אחרי מותו, זה
בחייו. אז יש מצבים שזה רק אחרי מותו, יש מצבים שאולי לא בחייו, זה כבר שאלה שקשה לגדול אותה. מה שהרמב"ם רוצה להטמיע בנו, זה הדבר, זה הייתי אומר, בזה לסגור את המעגל, התשובה היא איזה אירוע שבשפה של חב"ד הוא למעלה משתלשנות, הוא למד מזה, הוא למעלה משתלשנות, הוא לא נמצא ברובד ברבדים המוכרים, יש, התשובה היא איזה מתת שמיים שמקורותיה ועם קטע אלומה, ואם אנחנו נדבר על התשובה רק במובנים שזה ידרדר רק לרמת בעלי המוסר, מה שתעבוד על עצמך, תתגבר על יצריך ותכבוש יצריך וכו' וכו', וכל החשיבות וכל הכבוד, אנחנו מחביצים את העיקר. את העיקר שיש מתנה, מתת שמיים, זה הייתי אומר אפילו בשפה מנוכרת. אני חושב שהקדוש ברוך הוא התגלה לעם ישראל, ומגלגל לנו במסורת את התשובה כאירוע שבני אדם לא מכירים אותו, לא מאמינים בו. זה מאוד קשה לאדם לקבל את מושג התשובה במובן המרחיק לכת שלו, שאצל הרמב״ם זה נקרא תשובה גמורה. זה המילה גמורה. זה, הרב התאין את זה במילה גמורה. יש מין רף שאתה, כל המורכבות האנושית, כל הברכות בן אדם למקום, עם כל תעתועי האדם ותחבולותיו ומזימותיו וכל הלאה וכל הלאה, בסופו של עניין יש תשובה. במובן הגבוה, תקרא לזה תשובה עילה, לשאול לסוד, תקרא לזה למעלה משתלשלות, או בלשון הירושלים בתענית או במכות, יבוא לשאול לתשובה חותם העונשו, אמרה תשובה, יעשה תשובה והתכפר. הנבואה אמרה, חטאים תרדוף רעה, או יביא קרובה, התשובה אמרה, יעשה תשובה והתכפר. כלומר, יש תשובה, מה זה תשובה? אני לא יודע מה זה תשובה, אבל אני יודע שיש איזה אמון, זאת השאלה היקרית, אמון שכל, בסופו של עניין, התפך. אולי החמותו של אדם. אבל זה לא קלישאה, כל הפיך, יאללה בואו נבוא, נחליק את זה וככה. זה לא ברמה הנמוכה, ברמה הנשגבה. בעצם התודעה שאדם יהודי, בן ברית, חי בתודעה שהחסד האלוקי הוא כל כך מרחיק לכת, שבסופו של עניין, איך שהחיים שלך התגלגלו לכאן ולשם, בסופו של עניין יש מצב שבו תגיע לרף העליון, תגיע לאיזשהו שלוות הצדיקים אחרי מותם, שהוא כבר סגרת את המעגלים, אתה יוצא מכאן לא בלי מזקים אליהם, איזושהי הרמוניה פנימית, שלמות פנימית, משהו. אני חושב שזה בעצם כל המאמץ העצום שהרמב"ם משקיע כאן בהלכות תשובה לתאר את זה, כמה כדי, הוא כותב את זה כדרך של, הוא כותב הלכות, הוא כותב מילים, אבל אם אנחנו כלומדים צריכים לקלף את המילים כדי לראות לאן זה הולך, ולתרגם את זה לשפה שלנו, ולעולם הקיומי שלנו, ולמערג המוסרים שאנחנו רגילים אליו, כדי שזה יקבל משמעות, אחרת זה סתם מחלק על המילים מלמעלה. אני, לדעתי זה יגיע לך לזה מרד רגש, אפילו שאני אדבר על זה כרגע, זה רגש של זכות להיות נעם של בני ברית, שיש לנו אורות למעלה משתלשלות, יש לנו כאן הערות מקומות שהן קטע לאומה, שזר לא יבין זאת. זר לא יבין זאת. זה מין דיבורים ש... אתם רואים דבר כזה בחוד, סתם בחברה סתמית, ילגו לך. מה אתה מדבר? אתה פנטזיונר, אתה סתם חי באיזה עולם דיוני, שמשהו מחיזה, שהוא סתם ככה, כאילו. ואני אומר לכם שזה באמת מהשורשים הכי נוקבים של האמונה באלוקים. שיש שם תשובה. וזה גם המאמץ, בגלל שהרב קוק אומר, כל ימיים מדבר רק על התשובה, זה מה שמעסיק אותי וכל וכל. הוא מתכוון לאינטואיציות האלה, שיש כאן משהו, איזה מין התרחשות, אתה עומד כאן מול איזשהו, אין לי מילים להביע את זה, אתה עומד כאן מול קטע תעלומה. יש גם ביטוי אצל הרמב״ם, ויעיד עליו יודע תעלומות של השם זכת לעולם. כבר הרמב״ם מסתיר את התעלומות, יש משהו עלום בסוגיה של התשובה. שהוא עלום, שהוא מסתורי, שהוא מחיק לכת, שהוא נוקב עד התהום. ואני אומר את זה גם בהקשר האקטואלי, שהיום בעולם שבו הכלילות שבה מבזים אנשים, מכסחים אותם, בזים להם באופן שהוא ממש... אני מקווה שאני כל פעם נראה מחדש שאני מרגיש מקרוב וחבלות כאלה שלי. זה הכלילות הזאת, הישראליות המוטה, לא דופקת חשבון, כי אתה יכול לדבר לשון הרע, לכתוב אותו בעיתון ובפייסבוק וברשת ככה. חופשי חופשי, כאילו שום דבר. חסרה שם הרתיעה, אדם שעומד מול איזה מין הרטט של התשובה החסר, ומה שאנחנו כלומדי תורה יכולים להביא לעצמנו, זה מין רטט כזה, רטט של... תעצור שנייה, תסתכל, לפי שאתה מוציא מילה מהפה, לפי שאתה חושב מחשבות רעות, לכמה פעם יהודי, שראה בשוק ארבע מינים, מישהו שעובד עם המגדלת על האתרוג. אז אני אומר, תאר לך שביום כיפור, כמו ימים, הקדוש ברוך הוא יסתכל עליו עם המגדלת שלך. איך אנחנו נראה? זה בדיוק הנקודה, אתם יודעים. צריך לבוא עם באמת עם איזה אוצרות אינספים שנוצר מתנת חינם של המדרש, של פוצא מנוחה, שיגיד אותו אוטוטוט, אשכנזים, לכל אינם חינם מאוצר המנוצר, שזה אוצר מתנת חינם של המדרש בסוף כתיסה. זה עוצר את התחילה משהו, האינסופיות של החמלה, האינסופיות של העין הטובה. זה לא מה שאתה כזה, אין לך דינים ואין לך גם שיפוט, ואין לך גם שיפוט מחמיר, ואין לך גם, מותר גם לרדת על עצמך ועל אחרים, שזה בהקשר הראוי. אבל כשברקע יש תשובה גבוהה, האינסופיות, רק מהמקום הזה מותר לך גם לומר, אנחנו לא אנשים סטרילים, יש גם חיים, אבל הם קשים. לא הכל כזה רך ולא פצופים. תגיד את זה.
שובו אליי, שובה לכם, שובו אליי. שובה לכם, שובו, שובו אליי. שובו אליי, שובה לכם, שובו אליי. שובה לכם, שובו, שובו אליי. שובו אליי, ושובה לכם, שובו אליי. שובה לכם, שובו אליי. ושובה לכם, שובו, שובו אליי. שובו אליי, ושובה לכם, שובו אליי. ושובה לכם, שובו אליי. ושובה לכם, שובו, שובו אליי.
להריזת ה...
אני רק יכול להגיד חסר שהקשרתי אותו, כאילו כל הדברים שאמרת מאוד נגוע, אבל אני מרגיש שבהלכות שבא לרמב"ם חסר לי התיאור של הלב הנשבר. אין כמעט... יש שם תיאור של מצב מקולקל ואיך יש טיפול, אבל הלב הנשבר...
זה הוספתי במשפט אחרון.
להתבקש, אחר
כך. טראומה. מה? מה אתה אומר?
כמו שאתה לא להתבקש.
כאילו, התיאור של... הזכרת את השאלה, חוכמה, חוטא מה יעשה וכו' וכו', אז שם התיאור הוא שאמרה התשובה יעשה תשובה והתכפר, המהר"ל, כשהוא מסביר את המדרש, מביא את העמידה מול המלך עם הכלי השגור כתיאור של התנועה של התשובה. ואז יש איזה לב נשבר, הרמב״ם לא מתאר לב נשבר. עכשיו את הקלקול, יש שם את המצב.
אני מדבר על אהבת אישה, לא על לביבר, אהבת אישה שוגע בה תמיד.
נכון.
אני נכנס לנשות הזין כאלה ששיר השירים. אז אני...
אבל אני אומר על התשובה, בנקודה של התשובה, התשובה צריכה איזה...
זה באמת חסר כאן, אז אנחנו עושים את זה. זה מה שדיברתי קודם על הטראומה שאדם עובר, הפוגע עובר טראומה ואחרי שהוא נרסו.
כן, התיאור הזה איפה הוא ברמה?
זה, אמרתי, אנחנו מתקנים
בין השם,
אנחנו מתקנים. אני מאוד מזדהה מה שאתה אומר, אני פשוט כבר שאלתי תמיד כי זה חסר לי באותה מידה בדיוק המקום הזה, אבל זה פותח כאן ממש שיותר מה זה פותח כאן, הדיבור הזה, לאן זה יכול לקחת את כולנו, ואנחנו עושים את ה... נכון, כן, רוצים לה משהו? אין לה משהו.
טוב, לדבר שינוי מקום. אבל... טוב, אני מזדהה מאוד עם הרב אבישי, שאמרת את זה באמצע, שהתיאור של האישה שנמצא, שהוא מגיע לאותה אישה, זה קצת אפילו סימפטום נגיד, זה לא המעשה עצמו שמשנה, כל התהליך שהוא עבר והגיע למקום אחר. השורה התחתונה שהוא הגיע לאותה אישה זה רק סימן, זה מקבל את החתימה, אבל זה כשלעצמו לא כלום. וגם לי חסר שכל העניין של התהליך הזה לא מופיע פה. כאילו, מהרמב״ם כן נשמע שזה המעשה עצמם שלו. כן, עומד שם עם ה...
תראה, הרמב״ם אומר, אז ירד תרמר שהוא ליצבק. אני חושב שזה אחרת, הרמב״ם כותב הלכות. וזו אומנות לא פשוטה לאחס את תוך טקסט הלכתי, בלי ליריקה, בלי רומנטיקה, בלי דרמה, לומר את הכל. למה צריך להיות מספיק כישרון ואינטליגנציה לדעת לראות מה הוא לוחש כאן, מה הוא רוצה כאן.
כן, אני גם חושב, גם מה שאומרת אמר, זאת אומרת, גם ליטווקים יש להם אולי לב נשבר, אולי מילים
לזה. חבר'ה, אנחנו נתקן. אנחנו עושים תיקון 800 שנה אחרי הרמב״ם, אנחנו יכולים להיות שנתרפק על מה שהוא אומר, להביא את זה למקום שלנו, לעשות תיקונים. מה רע בזה, כאילו? עכשיו, בכל זאת, אחרי 800 שנה, העולם למד משהו. מאז הרמב״ם. זה לא נגמר עם הרמב״ם.
שינה מקום.
מה?
העולם שינה מקום לתשובה.
העולם שינה מקום, נכון. יש לי סיפור על שהאדמו"ר האמצעי, האדמו"ר הצלח צדיק אמר שהבעל שם טוב בא לעולם, הוא מצא את העולם מעולף. מעולף. ואז זה מה עושים לחולה שיש לו קומה? ואמרו לאף, הכוונה בקומה. אני אגב מרגיש חושב כאלה גם היום על העולם. אני מרגיש שהעולם מעולף, העולם בקומה. ומה עושים לחולה שיצא בקומה? קוראים לו בשם שלו, זה אז מתעורר. זה הרי ישראל, בעל שם, עם ישראל, כל ישראל. זה עם ישראל, ואז עם ישראל קם התחייה. זה ככה טוען לנורא צמח צדק. ויש מקום, אני חושב שגם הרמב"ם בדיבור שלו, הוא רואה את העולם בקומה, ויש מקום, הוא רואה דיבורים שקיעו את הלחייה. הוא תן לנו את הנימור, הוא מחרש את האמון, מחרש את הברית, הוא מה ש... תראה איזה תרומת יחד שאתה אומר, מה היינו עושים לי זה, איך מה? מה היינו מתחילים? הוא אומר שהיה רבו, שהיה עולה, וראה את העולה, התמודד עם קשיי האדם, קשיי אמונה. וכמה זה רבה, יש מקום, בבית עצמו, נתן לנו מתנה, אמוני. תקשיבו, אני רוצה להגיד לכם משהו. למה הוא לא אמר את זה בשפה של שם סבורה, אצטיינו? חסר עליהם משבח, חסר כמה דברים, אוקיי, בסדר. אני סומך עליכם, יגיעו ימים אחרים, תקחו את זה, יאללה, תעשו, תעשה עבודה, תלכו עם זה קצת קדימה, תביאו משהו לדור של הבאים אחריכם. טוב. זהו. יום טוב. תודה רבה.